מתחילים. אנחנו עסקנו בשיעורים הקודמים בתקופת בית שני, כשלמעשה אנחנו כבר, קוראים לזה בית שני, אבל אנחנו כבר אחרי חורבן בית המקדש. מה שאני עכשיו מנסה ללמד זה את ההמשך של ההתייחסות של עם ישראל לכיבוש הרומאי. למה לכיבוש הרומאי? כיוון שאנחנו הסברנו לפני כמה שיעורים, וכדאי תמיד לחזור על זה ולהדגיש את זה, יש בתורה, בספר דניאל ובחזל, יש נבואה על ארבע מלכויות ששולטות בעולם. המלכות הרביעית, החזקה מכולן, היא מלכות רומי. אבל למדנו לפני כמה שיעורים, מדברי הראשונים, למעשה גם כן המשך של הדברים, המשך ופירוש לדברים של חזל, שמלכות רומי היא לא רק מלכות רומי במובן המעשי, הטכני, של האימפריה הרומאית שהייתה ואיננה היום, אלא מלכות רומי, אומרים חז"ל, נמשכת עד למלך המשיח. איפה מלכות רומי היום? אלא הכוונה היא לתרבות, לשליטה התרבותית הרומאית, שהיא המשך מיוון דרך רומי לתוך ולמעשה בהרחבה של התרבות שאנחנו קוראים לה היום התרבות המערבית. התרבות המערבית היא תרבות יוון ורומי, עם התפתחות הנצרות, שזה גם רומי, והדברים האלה מפורשים, ועם, טוב, יש התפתחויות מודרניות, הדברים לא קופאים במקום. אבל אנחנו מתמודדים כבר 2000 שנה מול רומי. רומי היום זה כינוי, כיוון שזאת עיר שהיום, בסדר, עיר הבירה של איטליה, זה לא עקרוני. תרבות רומי היא התרבות המערבית, והיא נלחמת בתורה, בצורות שונות, והמלחמה הזאת תימשך עד שמצד אחד עם ישראל ימצא את עצמו, יגלה את עצמו במובן של חיים ותרבות של תורה, ומצד שני התרבות המערבית, תרבות רומי, תתמוטט. היא כבר בדרך להתמוטטות, אבל היא עוד רחוקה מלהגיע לסוף הדרך. אז אנחנו מתמודדים פה מול תרבות רומי. אני תמצתתי עכשיו שיעורים שלמים שנתתי בסדרה הזאת לפני, בחודש הקודם, וכל זה זה בסיס להסביר על מה אני מדבר עכשיו. רומי הגיעה למצב שהיא כבשה את עם ישראל, כבשה את ארץ ישראל, החריבה את בית המקדש השני, והשלב שדיברנו עליו בשבוע שעבר היה שלב ראשון של התקוממות. מרד בר כוכבא. עם ישראל, בגיבוי של אחד מגדולי הגדולים מחז"ל, רבי עקיבא, קם ומורד נגד הרומאים. זו לא רק מרידה צבאית, זאת גם מרידה רוחנית. המרידה הצבאית מצליחה. בר כוכבא מצליח לעשות את מה שכמעט אף אחד לא הצליח לעשות, ולנצח את האימפריה הרומאית. אבל לזמן מוגבל. כיוון שזמן הגאולה עוד לא הגיע, עם ישראל עוד לא היה מוכן, הוא ניסה, אבל זה לא הצליח. לא הצליח לאותו זמן, לאותה תקופה. היסוד שרבי עקיבא הניח, הוא יסוד לדורות. הוא לא נעלם. אנחנו בונים על היסוד הזה היום. כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל ומתחילים את תהליך הגאולה, אנחנו בונים על היסודות של רבי עקיבא. אז זה, כפי שאמרתי, דיברנו שבוע שעבר, אמנם לא מצינו את הנושא הזה, זה נושא גדול וארוך, אבל אני רוצה להמשיך לשלב הבא. כי השלב הבא הוא להבין שעם ישראל, כמובן, לא נעלם. אנחנו היום יודעים היטב שהוא לא נעלם. אבל היה אפשר לחשוב אחרי מרד בר כוכבא שעם ישראל ייעלם. כיוון שאחרי שהרומאים סבלו מרבי עקיבא בבר כוכבא בצורה שלא יתואר. דיברנו על זה, שלגיון רומאי שלם נמחק לחלוטין. הרומאים ספגו מכה שאף פעם לא הייתה כמותה. כשהם התגברו על המכה הזאת, כשהם ניצחו את בר כוכבא, הם התנקמו בעם ישראל. הם טבחו בהמוני יהודים, הרסו והוציאו את היהודים מכל המרכז של ארץ ישראל, מכל אזור ירושלים. שוב, הרבה מאוד יהודים הוגלו לחוץ לארץ. גם היהודים בחוץ לארץ סבלו, זה נושא אחר. היה אפשר לחשוב שבמצב כזה, עם ישראל מאבד את המרכז הרוחני שלו, מאבד גם הרבה מההנהגה הרוחנית שלו. רבי עקיבא נרצח, אחרים נרצחו. אפשר לחשוב שעם ישראל, כמו הרבה עמים אחרים, פשוט ייעלם. כך כמה זמן, אבל הוא ייעלם. אבל יש לנו הבטחה אלוקית לגבי עם ישראל. הבטחה אלוקית הזאת כתובה בכמה מקומות בתורה, שהקדוש ברוך הוא מבטיח שעם ישראל לא ייעלם, התורה לא תיעלם, כתוב כי לא תשכח מפי זרעו, והקדוש ברוך הוא דואג לכך שעם ישראל יתקיים וגם יוכל לעמוד מול רומי. מה זה לעמוד מול רומי? עכשיו לא במובן הצבאי, כיוון שעכשיו כבר נכנסים לגלות של כמעט 2,000 שנה עד ימינו, אלא במובן הרוחני שיחזיק את עם ישראל וינהיג את עם ישראל במשך כל דורות הגלות. את הדבר הזה מבטאים חז"ל בצורה מעניינת. כתוב בחומש ויקרא, בסוף ויקרא, פרשת בחוקותיי, יש ברכות וקללות. הברכות הן, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ו... אתם תזכו כך וכך, נתתי שלום בארץ, ונתתי, וכל מה שיהיה, טוב מאוד. ואם לא תשמעו, אז יש פה בעריכות, כל מה שעם ישראל יסבול, וחלק מזה יציאה לגלות. והשימותי אני את הארץ, ואתכם אזרה בגויים, וגם בחוץ לארץ תסבלו, והנשארים בכם, והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם, ורדף אותם כל עלה נידף. אחת הכללות הגדולות של עם ישראל, עם ישראל בגלות, היה במצב כל כך חמור, שהוא חי בפחד מתמיד. אנחנו היום לא מבינים את זה. אולי מי שנמצא בחוץ לארץ, אני יודע, בצרפת היום, שהיהודים מפחדים לצאת מהבית עם לבוש שיזהו שהם יהודים, קצת מבינים את זה. ואף על פי כן, שם השלטונות, כן, עקרונית, שומרים עליהם עם כל האנטישמיות שיש בצרפת, עוד לפני שהמוסלמים הגיעו לשם. אבל היהודים במשך הדורות בגלות, יהודי לא היה בן אדם נורמלי. יהודי היה אזרח, לא אזרח. לא היה אז מושג של אזרחות. בארצות האסלאם, המוסלמי היה אזרח. בארצות הנצרות, הנוצרי היה אזרח. יהודי לא היה אזרח. הוא היה תושב שאיכשהו נתנו לו רשות להיות שם. ברגע שהחליטו שלא, גירשו אותו משם. והיו הרבה מאוד גירושים. הרבה מאוד. אנחנו יודעים, בדרך כלל יודעים, הגירוש ספרד. פעם אחת, כאילו קמה מדינה שלמה וגרשה את היהודים, זה לא היה פעם אחת. זה קרה בספרד, זה קרה גם באנגליה. זה קרה בפורטוגל, זה קרה בגרמניה, זה קרה בהמון המון מקומות. גירשו את היהודים מפה לשם ומשם לפה ו... אבל חוץ מלגרש אותם, גם רצחו בהם. ושדדו אותם. ועינו אותם. והמצב היה שיהודי שהולך ברחוב, לא יודע מה באמת יקרה בעוד רגע. יכול ללכת ברחוב, ופתאום יתפסו אותו. באופן אישי, באופן ציבורי, באופן אישי יכולים לתפוס אותו, להכניס אותו לכלא. באופן ציבורי, יכול פתאום, יכולה להגיע חבורה של אנשים שהחליטו, בוא, עכשיו נתעלל ביהודים, נשדוד אותם. יכול לקרות כל רגע. אז היהודים חיו בפחד כזה שהתורה אומרת, והבאתי מורך בלבבה, מורך זה פחד, כן? פחדנות. ורדף אותם כל עלי נידף, העלים מרשרשים ברוח. אוי, אולי תוקף מגיע? כך היה יהודי בגלות. חי בפחד. ואחר כך, אומר הפסוק, ועבדתם בגויים ואכלה אתכם מארץ אויביכם. פשוט הגלות תאכל אתכם. וזה קרה. יהודים הלכו ונהרגו והתמעטו וסבלו. אבל אחר כך כתוב, וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור וארץ אזכור. הקדוש ברוך הוא מבטיח שתהיה גאולה. אחרי כל היסורים וכל מה שיהיה. אז יש פה עוד פסוק. הפסוק הזה רציתי להגיע. ואף גם זאת, לא רק שתהיה גאולה, אלא ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, גם בזמן הגלות, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם. גם בגלות, אני אומר, הקדוש ברוך הוא, אני לא עוזב אתכם לגמרי. גם בגלות אני אציל אתכם. כן, עוד קצת יותר מחודש פורים. מה קורה בפורים? יש ממלכה אדירה, מלך ששולט במאה, כן, יותר ממאה מדינות, ומי שיד ימינו מחליט שהוא רוצה לחסל את כל היהודים, הוא לא מצליח. למה? כי הקדוש ברוך הוא מסדר שזה לא יצליח. אז אנחנו חוגגים את פורים, אבל היו הרבה פורימים. היו הרבה מקרים כאלה בגלות. על הפסוק הזה יש דרשה של חז"ל. מסכת מגילה, דף י' א', בדיוק בסוגיה שדנים במגילת אסתר בפורים, אומרת הגמרא, שמואל אמר שמואל או אחד האמוראים, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, לא מאסתים בימי יוונים, ולא גאלתים בימי נבוכדנצר, לחלותם בימי המן, להפיע בריתי איתם בימי רומיים, כי אני השם אלוקיהם בימי גוג ומגוג. כלומר, בכל המצבים, בכל הדורות. עכשיו יש פירוט, במתנית התנא, יש פה משהו ממאה התנאים. לא מאסתים בימי כסדים, שעמדתי להם דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. עם ישראל היו בגלות. בתקופת פרס, כן, בבבל, יצאו לגלות בבל, והפרסים כבשו את בבל, והיו אז יהודים שהצליחו להתקרב לשלטון ולעשות רושם על המלכים, והם שמעו על עם ישראל, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. ולא גאלתים בימי יוונים, שעמדתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו ומתתיהו כהן גדול. כלומר, בימי היוונים, שוב, היוונים שלטו בעם ישראל, עם ישראל כבר חזרו לארץ, אבל היוונים שלטו בהם, היוונים ניסו לעשות לנו בעיות, קמו לנו מנהיגים, הקדוש ברוך הוא שולח לנו את המנהיגים המתאימים, אז גם הניצחון של חנוכה פה נחשב. לחלותם בימי המן שעמדתי להם מרדכי ואסתר, הקדוש ברוך הוא שלח לנו את מרדכי ואסתר, זה לא, כן, זה השמירה האלוקית. להפר בריתי איתם בימי רומיים, אגב פה בגמרא אני מקריא לכם על פי מה שכתוב, בדקתי את זה קודם במקורות בכתבי יד, אצלנו בגמרא אם תפתחו גמרא כתוב בימי פרסיים, רק הפרסיים זה קודם, זה הכסדים, זה פה בכסדים, זה בבליים, בסדר, זה בזמן דניאל חנניה מישאל ועזריה, זה בימי הפרסים, הפרסיים הם לא פה, זה צנזורה. כי הרומאים, או הנוצרים, שידעו שהם המשך של הרומאים, לא רצו שיהיה כתוב בגמרא בימי רומאים. כי זה, תשמעו את ההמשך, זה מובן מאוד. להפר בריתי איתם בימי רומאים, שעמדתי להם של בית רבי וחכמי דורות. כי אני השם אלוקיהם לעתיד לבוא שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם. זה כבר הגאולה העתידה. כן? מי זה רבי? רבי יהודה הנשיא. זה בימי רומיים, לא בימי הפרסיים. רבי לא היה קשור לשלטון הפרסי, היה אז עדיין, הייתה ממלכת פרס שנלחמה מול רומא, גם בתקופה ההיא, אבל זה לא קשור לרבי יהודה הנשיא. כשהגמרא אומרת רבי יהודה הנשיא, זה ברור, אני ראיתי את הגמרא עוד לפני למה בדקתי אותה? כי ראיתי את הגמרא, אמרתי פרסיים פה זה צנזורה. אני צריך לדעת שיש דברים כאלה, כי איך רבנו רב צבי יהודה זצ"ל היה אומר, שכשם שהנוצרים פגעו בנו בגוף, כפי שתיארתי, בגוף וברכוש, הם פגעו גם בספרים שלנו. היה עיקרון באירופה במשך כל הדורות, כל ספר יהודי שנתפס צריך לעבור צנזורה, והנוצרים פגעו גם בתוכן של הספרים. אלא שהיום יש לנו את כתבי היד שלפני הצנזורה, ואנחנו יודעים, אנחנו יכולים לשחזר בדיוק איפה הם פגעו, רק שעדיין לא תקנו. יש ספרים, למשל הרמב״ם שבהוצאת רב שבתאי פרנקל, הוא מתוקן. תקנו שם את כל שיבושי הצנזורה, על פי כתבי היד. אבל רוב ההוצאות של הגמרא עדיין לא מתוקנות. אז צריכים להיות ערניים לזה. אז, אבל מה אומרים חז"ל פה? שהקדוש ברוך הוא העמיד לנו, כמו שהוא העמיד לנו את מרדכי ואסתר, אנחנו יודעים את הסיפור של פורים, אז הוא העמיד לנו את רבי יהודה הנשיא. מה עשה רבי יהודה הנשיא? זה השלב הבא אחרי רבי עקיבא. רבי יהודה הנשיא הוא שני דורות אחרי רבי עקיבא. הדור הראשון אחרי רבי עקיבא, תלמידי רבי עקיבא, אומרים חז"ל, קמו ולימדו תורה. מה אפשר לעשות? צריך להמשיך ללמוד תורה. אבל המצב היה איום ונורא. כפי שאמרתי, שהרומאים התנקמו בעם ישראל. גדול התלמידים, גדול התלמידים, הבולט, סליחה, המנהיג של אותו הדור של תלמידי רבי עקיבא, היה רבי יהודה ורבי אילאי. היו עוד תלמידים מפורסמים, רבי שרשבי, רבי שמעון בר יוחאי, שהיה צריך לברוח, רבי מאיר. רבי יהודה ורבי אילאי, אומרים חז"ל, דורו של רבי יהודה אילאי היו מתעטפים חמישה תלמידים, נדמה לי חמישה, של בטלית אחת ועוסקים בתורה. אפילו מבחינה כלכלית אין להם, הם בקושי, לא, הם בקושי מחזיקים מעמד. וזה רבי יהודה ורבי אילאי שהרומאים נותנים לו רשות להסתדר. לא פשוט. אבל אצלם לומד רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא הוא צאצא של הלל, שצאצאיו ממשיכים להנהיג את עם ישראל בכל אפשרות שמסתדרת. לדוגמה, מיד אחרי חורבן הבית, המנהיג, ראש הסנהדרין, היה רבן יוחנן בן זכאי, כי הנשיא, הצאצא של בית הלל, לא היה יכול להנהיג בגלל המרד ברומאים. אז רבן יוחנן בן זכאי קיבל את ההנהגה. אבל עכשיו אנחנו מדברים על שני דורות אחרי רבי עקיבא. עכשיו אמרתי, הרומאים עשו כל מה שהם יכלו כדי לדכא את עם ישראל, אבל גם אצל הרומאים יש חילופי שלטון. קיסרים עולים, קיסרים יורדים, יש שם הרבה מאוד פוליטיקה, ופוליטיקה לא של ימינו. שם כשמישהו לא מרוצה מקיסר, אז הקיסר נרצח. אתה לא עם מישהו, אם הוא מצליח או לא מצליח, אבל רוצחים שם קיסרים כשרוצים להחליף אותם. ויש חידושים, ויש קיסרים שמחליטים שלא, אין להם עניין להינקם בעם ישראל, אין להם עניין ללכת דווקא נגד עם ישראל. ועד כדי כך שרבי יהודה הנשיא לא רק מקבל את הנשיאות של הסנהדרין, אלא הוא מצליח להיכנס לקשרי ידידות עם הקיסר הרומאי. חז"ל מתארים את הדבר הזה באריכות בכמה וכמה מקומות. קוראים לקיסר הרומאי אנטונינוס, זה שם אמיתי של קיסר רומאי, רק אנחנו לא יודעים איזה קיסר רומאי. מדוע? כי הקיסרים הרומאים, בגלל חשיבותם, לכל אחד מהם היו איזה חמישה שמות. אני זוכר פעם ראשונה שראיתי כתובת רומאית מקורית על הקיסר, וניסיתי להבין איזה קיסר מדובר, ואני קורא עוד שם ועוד שם ועוד שם, ורגע, מה הולך פה? אז זה היה באמת, אחר כך הבנתי את זה. זה מבחינה היסטורית, זה דבר ידוע, כל קיסר היו לו כמה שמות, וכל הקיסרים שהיו בימי רבי יהודה הנשיא קראו להם אנטונינוס, בתור אחד השמות. אז לא יודעים בדיוק לבדוק מבחינה היסטורית את הדבר הזה, אבל אנחנו סומכים על חז"ל שאומרים שהייתה אפילו ידידות אישית בין הקיסר לבין, בין הקיסר אנטונינוס לבין רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא הצליח להקים מחדש, או להנהיג מחדש את הסנהדרין בהרחבה בגליל. ירושלים כבר מחוץ לתחום, מבחינת עם ישראל, מבחינת היהודים, רומאים לא נותנים. לא כדאי גם להיות באזור ירושלים, אלא כדאי לבנות את אזור הגליל. יותר רחוק, אין כרגע מה לעשות. זה התחלת הגלות. נכון, נמצאים בארץ ישראל, לא יציאה מהארץ, הדור אחרי רבי יהודה הנשיא, תהיה גם יציאה מוגברת מארץ ישראל. בינתיים רבי יהודה הנשיא מקבל מהשלטון הרומאי, אבל באמת מהקדוש ברוך הוא, את ההזדמנות לבסס את ההנהגה הרוחנית של עם ישראל. זה הסוד. כל עוד שעם ישראל היה בימי העלייה, כלומר בהתקדמות מגלות בבל לקראת בהתחלה בניין בית שני, לקראת תקופת החשמונאים שזה עצמאות מדינית, אז באמת גם הייתה הנהגה רוחנית שהייתה הנהגה רוחנית ובו זמנית הנהגה מדינית, כי לעם ישראל היה לפחות אוטונומיה מסוימת. אחר כך הגיעו החשמונאים והם באו מתוך ההנהגה הרוחנית. הסנהדרין המשיך להתקיים במשך כל הדורות. בית הדין הגדול, בית דין אחד מוסר לבית דין שני, תמיד יש תלמידים שמלמדים אותם ומעבירים את התורה שבעל פה, מחנכים את גדולי התלמידים ומכניסים אותם לסנהדרין, והסנהדרין ממשיך דור אחרי דור. כשמגיע הזמן של רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא כבר יודע, עם ישראל על סף יציאה מוחלטת לגלות. ארץ ישראל אף פעם לא התרוקנה. תמיד היו, יש יהודים, למשל, המשפחות בפקיעין, בגליל, שאף פעם לא עזבו את ארץ ישראל, אבל הם מיעוט קטן. רוב עם ישראל הולך לעזוב. עומד לעזוב. כבר הרבה עזבו, רבי יהודה הנשיא יודע את זה, אבל הוא צריך לבנות את ההנהגה הרוחנית שתיתן תורה, המשך של תורה לעם ישראל בצורה מרוכזת, ויתווה להם את הדרך שהם ימשיכו כך בימי הגלות. זה באמת מה שקרה אחר כך. אני אגיד לכם כבר מראש, אחרי רבי יהודה הנשיא המשיכו בתורה, בהתחלה גם בארץ ישראל אבל גם בבבל. נוצר מרכז רוחני בבבל שכולם פנו לשם ללמוד תורה. לכן הגמרא היא תלמוד בבלי. היא נכתבה בבבל, במרכז הרוחני שם. ומשם, כשהקדוש ברוך הוא כבר הגביר וחיזק את העונש של הגלות, ולא נשאר מרכז בבבל, אז נוצרו מרכזים מפוזרים, כל פעם לפי האפשרויות של הגלות. פעם בספרד, פעם באיטליה, פעם בצפון אפריקה, פעם בצרפת, פעם בגרמניה, פעם בפולין, בליטא. אבל התורה החזיקה אותנו בתור הנהגה רוחנית גם במשך כל הגלות. על זה עובד רבי יהודה הנשיא כבר פה בארץ ישראל. זה מה שהגמרא מתכוונת כשהיא אומרת שהעמדתי לכם את בית רבי יהודה הנשיא, את בית רבי. בית רבי. רבי יהודה הנשיא נקרא רבי. הוא הרבי של כולם. הוא הרב של כולם. זה לא אדמו"ר חסידי. זה רב שמלמד תורה ומנהיג. זה הרב שלנו. הוא הרבי שלנו, הוא לימד את כולנו את התורה. איך הוא עשה את זה? עוד מעט נדבר על זה. רבי יהודה הנשיא מקבל בשביל זה משהו מדהים. הוא מקבל גם כסף. הקדוש ברוך הוא מאפשר לו דרך הרומאים להיות נשיא עם כבוד, עם נכסים. הוא יכול להחזיק את כל תלמידי הישיבות שהוא רוצה להחזיק אותם, לדאוג ללימוד תורה ברמה הגבוהה ביותר, והוא מקבל גם בהשגחה אלוקית אישיות מיוחדת. באישיות הזאת כמובן הוא עומד כנגד הקיסר, כן, הקיסר לא סתם מתיידד איתו, זה לא, חבר'ה בוא נשחק כדורגל ביחד או משהו כזה. הקיסר מתיידד איתו מרוב הערכה לאישיות שלו. חז"ל אומרים שהקיסר הזה רצה לבקר את רבי יהודה הנשיא. היה צריך להיות סודי לגמרי. הוא בנה מנהרה סודית מהארמון שלו לבית של רבי יהודה הנשיא. היה מבקר אותו. עכשיו, הקיסר הוא בכל זאת, הוא קיסר רומאי. כדי לשמוע על הסוד, הוא היה לוקח איתו שני עבדים. עבד אחד הוא היה הורג בכניסה, ועבד אחד הוא היה הורג ביציאה. ממילא לא נשאר אף אחד שידע את הסוד. הוא אמר לרבי יהודה הנשיא שלא יהיה איתו אף אחד. רבי יהודה הנשיא בעצמו, בשבילו הוא בא, אבל שלא יהיה איתו אף אחד. יום אחד מגיע הקיסר, ואחד מתלמידי רבי יהודה הנשיא עומד שם. אז הוא אומר, אמרתי לך שלא יהיה פה אף אחד. אומר לו רבי יהודה הנשיא, זה לא בן אדם. לא בן אדם, זאת אומרת מלאך. טוב, בסדר, רבי יהודה הנשיא, יכול להיות שיש אצלו מלאכים. אבל הקיסר הוא לא טיפש. הוא אומר לתלמיד הזה, שהוא באמת לא מלאך, הוא תלמיד של רבי יהודה הנשיא, תשמע, יש לי בקשה ממך. אני השארתי את העבד שלי בכניסה למנהרה, לך תביא אותו. מה הוא השאיר את העבד שלו? העבד מת. אז התלמיד הולך, מוצא את העבד הזה מת, אומר, רגע, אני, יש נימוסים, הקיסר ציווה, אני, הוא אמר לי להביא את העבד, אני צריך להביא את העבד. אז הוא מקים אותו לתחייה. תחיית המתים, כפשוטו, כמו אליהו הנביא ואלישע וכדומה, מקים את העבד לתחייה ומביא אותו. אז הקיסר מסתכל ואומר לרבי יהודה הנשיא, ידידי, אני יודע שגם הקטן אצלכם יכול להחיות מתים. ובכל זאת ביקשתי שלא יהיה פה אף אחד. הוא יודע ממי יש לו עסק. הוא יודע מה הרמה של חכמי ישראל. הוא לא סתם בא אליו. כותב הרמב״ם, כשהוא מסביר מה זו המשנה, כאשר הגיע הזמן אל רבנו הקדוש עליו השלום, והיה יחיד בדורו ואחד בזמנו, והיה איש, את תיאור של הרמב״ם, מה זה רבי יהודה הנשיא, שקיבץ השם בו מידות משובחות וסגולות, תכונות אופי, יכולות, שהיה ראוי בגללן אצל אנשי דורו שיקראוהו רבנו הקדוש. לרבי יש שלושה כינויים. הוא רבי יהודה הנשיא, זה השם והתואר. הוא רבי, רבי, כן, הרב שלנו, והוא רבנו הקדוש. הקדושה שלו הייתה כזאת, כן? זה לא, הוא מתעסק עם קיסר, עם נכסים, עם כל מיני דברים. לא, הוא קדוש. עם כל הכסף שהיה לו וכל העושר שהיה לו, חז"ל אומרים שלקראת פטירתו הוא אמר, לא נהניתי מהעולם הזה. והיה שמו יהודה, והיה בתכלית, כלומר בשיא החוכמה ברום המעלה, כמו שאמרו חז"ל, מימי משה ועד רבי, לא ראינו תורה וגדולה במקום אחד. זה שיא כזה של היכולת של הנהגה וההצלחה, והיה, שוב, בתכלית, בשיא החסידות והענווה והרחקת התענוגים. צדיק עליון. כמו שאמרו גם כן, מי שמת רבי, בטלה ענווה ויראת חטא. אחרי שהוא מת, אתה לא יכול לראות דוגמה כזאת של גדלות בענווה. נוסף על זה, היה צח לשון ומופלג מכל אדם בלשון העברית. הוא מומחה בשפה. העברית שלו כל כך טובה, כל כך משוכללת, עד שהחכמים עליהם השלום, הרבנים באותו דור, היו לומדים פירוש מה שנסתפק להם ממילות המקרא, מדברי עבדיו ומשמשיו של רבי יהודה הנשיא. החכמים לא הבינו מילה בפסוק, הם היו הולכים לשפחה, בבית של רבי יהודה הנשיא, ולומדים מה פירוש המילה. חזר מביאים לזה דוגמאות, ממש, כתוב בגמרא. אז באותו דור לא היו משתמשים במילה מטאטא, כמו היום. מטאטא זה מילה מהתנך. והרבנים לא ידעו מה זה מטאטא. אז היו אומרים מכבדת, לכבד את הבית, במקום לטאטא את הבית. אז הלכו לבית של רבי יהודה הנשיא, ושומעים את השפחה, אומר לחברה שלה, תביא את המטאטא ונטאטא את הבית. עכשיו אנחנו יודעים מה זה מטאטא. כי רבי יהודה הנשיא היה ברמה כזאת, בשפה העברית, שגם השפחות שלו למדו ממנו, וידעו את המילים. והיה לו מן הממון ורוחב היכולת, עד שנאמר בו, יש פה מילה בארמית, אחר ירי דרבי. רש"י אומר שם, שומר הסוסים, האחראי, הממונה על הסוסים, האחראי על העורבות, דרבי, הווי עתיר משבור מלכה, הוא היה יותר עשיר ממלך פרס. כלומר, בקיצור, היה שם הרבה עושר, הרבה כסף, הרבה נכסים, ולפיכך, אומר הרמב״ם, הוא הרחיב לאנשי החוכמה והדרישה וריבץ תורה בישראל. מה הוא עשה עם כל הכסף הזה? הוא הקים ישיבה ענקית, הושיב את כל הרבנים ללמוד, ומתוך זה הוא קיבץ את השמועות והמאמרים, המחלוקות, האמורים, מאז משה רבנו ועד ימיו. הוא הושיב את כולם ללמוד ודאג לכך לאסוף בצורה כזאת את כל האוצר של תורה שבעל פה, שעד אותו דור עבר פשוט בעל פה. זה היה מלמד, רב הזה היה מלמד את התלמידים שלו, ורב הזה היה מלמד את התלמידים שלו, ורב הזה היה מלמד את התלמידים שלו. עכשיו אנחנו גם אחרי משבר. עד לימי רבי עקיבא היה סנהדרין. אבל הדור בין רבי עקיבא לבין רבי יהודה הנשיא הוא הדור, חז"ל קוראים לו דור של שמד, הדור שחטף את הפגיעה של הרומאים בצורה הכי קשה. ורבי יהודה הנשיא צריך לשחזר, להביא חזרה את כולם ולהביא את כולם ביחד ולהושיב את כולם ביחד, והוא יודע שעומדים לצאת לגלות. אז הוא מחבר את הכל. כאשר קיבץ את השיטות והמאמרים, הוא החל בחיבור המשנה. זה העבודה הגדולה של רבי יהודה הנשיא. מה שיש לנו ספר משנה, שישה סדרי משנה, כך רבי יהודה הנשיא כתב. ובכוונה חיבר את הכל יחד, כדי שיהיה לעם ישראל ביד, זה לא ילך לאיבוד בגלות, זה לא ישכח, זה התמצית של התורה שבעל פה. עכשיו, זה יכולת כתיבה, יכולת, כן, כל הדברים ביחד מתחברים פה, כי יש לו את העברית, יש לו את כל יכולת הכתיבה, יש לו את הזמן ואת ההנהגה ואת כל הרבנים איתו, כי יש לו את היכולת הכלכלית והיכולת השלטונית. הרומאים נותנים לו את השלטון במה שנשאר מעם ישראל שם. כדי ללמד תורה, הוא לא רק מקבץ טכנית, הוא בונה פה את התורה, הוא צריך להיות תלמיד חכם עצום. אז הרמב״ם אומר, הוא היה בעצמו ממעתיקי, כלומר ממקבלי השמועה, מאלה שקיבלו את התורה שבעל פה. הואיל והוא קיבל משמעון אביו, הרמב״ם נותן לנו פה את כל הסדר חזרה עד למשה רבנו. קיבל משמעון אביו, שקיבל מגמליאל אביו, שקיבל משמעון אביו, שקיבל מגמליאל אביו, והם חזו על השמות שם בשושלת, שקיבל משמעון אביו, שקיבל מהלל אביו, שקיבל משמעיה ואבטיון רבותיו, שקיבלו מיהודה בן טבעי ושמעון בן שטח, שקיבלו מיהושע בן פרקיה וניתאי הרבלי, שקיבלו מיוסי בן יועזב ויוסי בן יוחנן, שקיבלו מאנטיגנוס איש סוחור, שקיבל משמעון הצדיק, כל זה פרקי אבות פרק ראשון מי שמכיר, שקיבל מעזרא, ועזרא מברוך בן נריה רבו, ברוך בן נריה מירמיה, וככה קיבל ירמיה בן מי שקדם מן הנביאים, נביא מנביא, עד הזקנים המעתיקים יהושע, שקיבל ממשה. הרמב״ם, בהקדמה למשנה תורה, מביא גם את כל הסדר בתוך הנביאים. מאיזה נביא קיבל ממי, יש לו את כל הדורות בצורה מסודרת, ממשה רבנו עד רבי יהודה הנשיא, וגם הלאה עד סוף הגמרא. אבל פה הוא מדבר על המשנה, אז הוא מסתפק בקיצור. אז רבי יהודה הנשיא הוא גם תלמיד חכם עצום, וגם צדיק גדול. אי אפשר להיות תלמיד חכם גדול בלי להיות צדיק גדול. ולכן כל התוארים האלה משתלבים ביחד. רבי יהודה הנשיא, כן, רבי שהוא הרב שלנו, וכמובן האישיות שלו, רבנו הקדוש. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא עכשיו שולח. ההנהגה התורנית של עם ישראל. כיוון שצריך להבין, עם ישראל בגלות, קראנו קודם את התיאור כדי להבין מה המשמעות של הגלות. לכן קראתי לכם קצת פירוט של הפסוקים ויקרא, בפרשת בחוקותיי, רק קצת מהפסוקים, אבל קצת להבין במה מדובר. הדבר הכי פשוט ליהודי במצב כזה, זה לברוח מהיהדות. זה לבוא ולהגיד די, לא רוצה. לא רוצה, אז אני אעבור את הכביש, אני אגש לקומר או לקדי, ואני אגיד, בבקשה, קבל אותי. הם תמיד היו מוכנים לקבל. ולצערנו היו אפילו יהודים שעשו את זה, אבל מיעוט מאוד קטן. ורוב היהודים, עם כל מה שידעו שהם הולכים לסבול כל החיים שלהם, לא עשו את זה. למה הם לא עשו את זה? כי יש תורה. ולא יעלה על הדעת שיהודי יבוא ויגיד, אני אחליף את התורה של הקדוש ברוך הוא, שהיא אחת ויחידה ונצחית, בשטויות האלה של הנוצרים או המוסלמים. כל יהודי ידע שמה שיש בצד השני הוא לא הגיוני בכלל. לא מחזיק המינימום של היגיון. יהודים בארצות הנצרות ידעו מה זה הנצרות, היהודים בארצות האסלאם ידעו מה זה האסלאם. ואף אחד לא רוצה לעזוב את היהדות. זה השתנה רק בדורות האחרונים, כשכבר באירופה במיוחד, אבל גם במידה מסוימת במקומות אחרים, גדלו יהודים שלא למדו יהדות, ולא הבינו מה זה יהדות, ונהיה מצב שגם יהודי לא חייב להיות נוצרי, יש שוויון זכויות, הוא יכול פשוט להגיד, אני לא רוצה להיות יהודי. שמעתי על דברים כאלה. היה לי תלמיד שהסבתא שלו, אחרי השואה, אמרה, למה לי להיות יהודייה? הלכה, התחתנה עם גוי. טוב, הילדים יהודים. היה מקרה יותר גרוע שפגשתי, שיהודי, שאמר, אני לא רוצה להיות יהודי, נמאס לי, הייתה שואה, הוא התחתן עם גויה. אז הבן הוא לא יהודי. ליתר ביטחון, הוא לקח את הבן שלו, ושלח אותו לבית ספר לכומרים. ללמוד להיות כומר נוצרי. איך אני יודע את הסיפור? כי פגשתי את הבן הזה פה בירושלים שהוא בא להתגייר. הוא כבר היה נשמע, הוא עוד לא היה יהודי, הוא היה בדרך, הוא כבר נשמע כמו בחור ישיבה כשהוא דיבר איתי. אבא שלו מאוד כעס עליו. כך הוא אמר לי. הקדוש ברוך הוא יש לו כמובן השגחה מיוחדת, והוא לא מבטר בקלות על עם ישראל. אבל במשך כל הדורות, מה שהחזיק את עם ישראל, זה כמובן היה הקשר לתורה. וזה מתחיל כך רבי יהודה הנשיא עומד כנגד הרומאים. כל התרבות הרומאית המפוארת, אתם צריכים להבין מה זה, זה עד היום מתפארים בדברים האלה. יש בניינים ומפוארים ויש פסלים ואחר כך זה ממשיך הלאה לאומנות, לנצרות ו... אפשר לדבר על זה שעות, לומדים על זה קורסים באוניברסיטה, לא שעות, שנים שלמות. אנשים משקיעים בזה את כל החיים שלהם. זה תרבות רומי. רומי וממשיכיה. ובתוך המעטפת הזאת של האומנות ושל היופי, יש גם רעיונות. והרעיונות האלה גם כן הם ממשיך, המשך של רומי ושל הנצרות, והם ממשיכים עד היום. אז כדי לעמוד באמת מול הדבר הזה צריך את מה שלמדנו על רבי יהודה הנשיא. צריך את התורה, לא רק בתיאוריה, צריך את התורה בצורה אמיתית של חיים. צריך את תלמידי החכמים שרואים, מסתכלים, קוראים ברמב"ם, מה זה רבי יהודה הנשיא? גם אנחנו רוצים. לא, אנחנו לא ברמה של רבי יהודה הנשיא, כמובן, אבל אנחנו רוצים ללמוד את התורה. אנחנו רוצים ללמוד מרבי יהודה הנשיא את המידות שלו. אנחנו רוצים ללמוד להשקיע כמוהו בתורה. מה עשה רבי יהודה הנשיא פה? כן, את כל הכסף שלו, את כל הזמן שלו, את כל הנכסים שלו, הוא השקיע בתורה. יש אחר כך בחזל עוד דוגמאות. שמי שבא ואומר, כל מה שיהיה בחיים לא מעניין אותי. כל מה שיש לאדם ייתן, העיקר שילמד תורה. זה החזיק את עם ישראל. זה גם בפועל הניגוד לתרבות הרומאית. זה גם האמת שלנו והאופי האישי שלנו. וזה גם מה שנותן את הכוח לעמוד בכל היסורים ובכל הקשיים. ולא לחצות את הכביש ולקבל את הנצרות או האסלאם. אז זה מה שמתכוונים חז"ל. גם... אף גם זאת, אפילו, כן, עם כל מה שאני מתאר, כל הסבל, לא רק שתהיה גאולה, אלא שגם בגלות, ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם. הקדוש ברוך הוא מבטיח. התחלה, כפי שאומרים חז"ל, אין, החז"ל מתחילים עוד יותר מוקדם, כי יש, כפי שאמרנו, יש ארבע מלכויות, יש את בבל, אז זה הקסדים, יש את אחר כך, כמובן, את המאבק מול היוונים, שזה גם קשור לתרבות המערבית של היום, כי גם ליוון היה המשך בתוך רומי. הרומאים העתיקו הרבה מאוד דברים מהיוונים. אבל השיא, שאומרים חז"ל, זה מול הרומיים. הביטוי שם הוא מאוד מעניין. יש, אני אפתח רגע עוד שוב את הגמרא. אומרת הגמרא, אני לא הדגשתי את זה קודם, שהעמדתי להם של בית רבי, בית רבי זה רבי יהודה הנשיא וביתו וכל מה שמסביבו, וחכמי דורות. כלומר של כל המנהיגים הרוחניים, כל חכמי התורה במשך כל דורות הגלות. זה השגחה אלוקית שבאה ומעמידה לנו את כל, את כל הרבנים האלה, את כל החכמים האלה. אז אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא ראה את הצדיקים ועמד ושתל אותם בכל דור ודור, מחשב בכל דור איזה צדיק צריכים אותו, איזה תלמיד חכם צריכים כדי להנהיג את אותו הדור, והוא שולח אותו כדי לשמוע עלינו. אנחנו כמובן צריכים ללמוד מזה שני דברים. גם את הערך של החכמים, של הרבנים שמנהיגים, כמובן ההשגחה האלוקית, אבל גם את הערך של התורה שהם מלמדים. שזאת העמידה האמיתית שלנו, כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, יש לנו הרבה דברים מסביב. התורה נותנת את הכוח הרוחני, ומסביב לזה צריך את הצבא, ואת הכלכלה, ואת הבניין, ואת החקלאות, את כל האמצעים המעשיים, כי אנחנו קמים מחדש בתור עם, ואנחנו צריכים באמת מדינה מתפקדת. אבל התוכן הפנימי הוא התוכן של התורה. בימי הגלות אין לנו את התכנים החיצוניים. אין לנו מדינה, ואנחנו לא צריכים, אין לנו צבא, ואין לנו כלכלה כמעט, וכל הדברים האלה לא נצרכים, אבל מה שמחזיק אותנו זה התורה עצמה. זה בית רבי וחכמי הדורות. זה התקופה, סליחה, זה התגובה האלוקית, התגובה של עם ישראל, מול השלטון של הרומאים, על סף היציאה לגלות. לגבי היציאה לגלות בפועל, אנחנו בעזרת השם נלמד יותר בפעם הבאה, בשבוע הבא. עד כאן להיום.